רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
טוב, חזרנו אחרי עוד שבוע ארוך ומפרך.
היית מאמין?
לא.
עברנו עוד שבוע.
כן.
שרדנו.
שרדנו.
רק על זה מגיע לנו פרס.
לגמרי, לגמרי. במדינה כמו שלנו, תאמין, כל 10 דקות שאתה שורד מגיע לך פרס.
מי שנשאר, פרס.
כן, במיוחד אחרי זה, החוטים.
חסר, חוטים, שמוטים, יש הרבה כן. חוטים למיניהם פה.
יש הרבה אוהבי ישראל.
כן, כן.
ממש אוהבי ישראל, תאמין לי, אנחנו, אבל כנראה שזה לנצח, איך אמר נתניהו, אם לא נחיה על חרבנו לנצח, איך הוא אמר, אז היה לו איזה משפט ככה, מתחכם ויפה עם משהו, לחיות על חרבנו.
כן, אבל זה, עכשיו אתה מדבר כמו ערוצי התבלה, אתה יודע, אנחנו לא נצח, אני ראיתי, היה...
אבל הוא צודק.
רגע, היה איזה אחד, באחד הקטעים, דיברו בערוץ הספורט דווקא, על אחד משופטי הכדורגל, שהיה לחם בעזה, ואיבד את אחיו, וזה, ועשו כתבה מאוד מאוד מרגשת עליו, ובכל הכתבה הוא מבקש, אתה יודע, תהיו חזקים, למען אלה שנלחמים, למען זה, למען זה, למען זה, ובסוף הכתבה, אלי הילדיס, אתה יודע, שהשידור, מה שנקרא, עבר אליו בסוף, אז הוא מוריד את הראש ככה בעצבות, אחרי שכל הכתבה הייתה ככה ממלא את ה, את ה, את הזה ומרגשת וזה, ואז הוא מוריד את הראש ואומר, לנצח נוכל, נחיה על החרב. אוקיי, כאילו, מה אתה רוצה להגיד בזה?
אולי לא לחיות.
אתה לא חייב.
לא, הוא לא חייב.
אתה לא חייב, אתה יכול להניח את החרב.
כן.
לא חייבים. מי שזה מפריע לו, אתה יודע, הבעיה במציאות שהיא מפריעה, היא מצבנת כזה, היא כל זה נכנסת לך לפנטזיות של
ה... אני רוצה להגיד לך משהו, שיש אנשים שזה יישמע להם קשה. יש כאלה. אני אומר כזה דבר, מדינת ישראל קמה כבית לעם היהודי. נקודה. לא לכל העמים, לא למי שמתחשק לו, היא קמה כבית לעם היהודי. ומי שלא טוב לו, יכול למצוא את עצמו באירופה, במדינות אחרות,
ששם יודעים להתייחס ליהודים מאוד ממש טוב.
כן, ששם זה, אולי בגרמניה.
כן, כן.
ששם יודעים להתייחס ליהודים.
מתייחסים נורא יפה ליהודים באירופה.
אז מדינת ישראל זה בית לעם היהודי, נקודה. ולא השופט יצחק עמית, ולא אנשי השמאל הקיצוני, ולא האנרכיסטים האלה שעשו בלגן בירושלים, ולא אף אחד יכול לשנות את זה. היא קמה כבית לעם היהודי. אגב, נביד בן גוריון, במגילת העצמאות גם כתב, ברוח הנביאים.
משיחי.
לכל המשיחיים.
משיחי.
כן, שמדברים על משיחיות.
אגב, אין יותר...
בן גוריון דיבר על זה.
אין יותר משיחי מזה.
אגב, אם אני מגיע למצב שאני מצטט את בן גוריון, מצב נורא והיום.
אתה בעצמך הפכת למשיחי. דרך אגב,
כן.
אין יותר... מה זה ברוח הנביאים? מה זה אם לא משיחי?
זה הכי משיחי שיש.
הכי משיחי שיכול להיות.
כן, וזה...
כל האלה ששמו סטיקרים...
באיזשהו שלב זה הפך לכללה.
כל השמאלנים ששמו סטיקרים לפני השביעי באוקטובר, חלק מהם עוד לא הורידו את הסטיקר, היה סטיקר שהם היו שמים נאמן למגילת העצמאות. ראית את זה?
כן.
כן.
הלוואי.
אז אתם משיחיים.
לא רק זה.
אלא אם כן לא קראתם את מגילת העצמאות.
ברור כל כך, ברור.
שזה גם תקלה.
ברור שהם לא קראו. תגיד לי, כמה פעמים כתוב במגילת העצמאות דמוקרטיה, מדינה דמוקרטית?
וכמה פעמים יהודית?
אף פעם. לא כתוב דמוקרטית.
כמה פעמים יהודית?
יהודית כתוב.
לא מעט.
לא מעט. לדעתי קרוב ל-20 לדעתי.
יהודי, יהודי.
כן, כן, כן. אבל דמוקרטית לא כתוב.
נכון.
לכל אלה דמוקרטיה במסגרת מגילת העצמאות.
אני מזכיר לך שכשקמה המדינה ב-48, היה אשכרה דיון. אתה יודע, יש לך שתי מעצמות על האש עכשיו, יש לך את ארצות הברית, ויש לך את ברית המועצות של פעם. וזה לא היה מובן מאליו שישראל הקטנה תלך דווקא לצד מסוים ותזניח את הצד השני. הצד השני, שזה נקרא ברית המועצות, היה מאוד מאוד מקורב. זה לא ש...
אני רוצה להזכיר לך...
זה לא שהם היו הטובים ואלה הרעים.
שבחדרי האוכל בקיבוצים של מפ"ם הייתה תמונה גדולה של סטלין.
עד לשלב מאוד מאוחר.
כן, שנות ה-50 ו...
כן, 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 עד לשלב מאוד מאוחר.
כן.
עד בעצם למוות שלו, שאז אחרי נחשף...
שנחשף.
מה סטלין עשה, וגם אז לקח להם קצת זמן...
לקח זמן, כן, לא הוריד אותה, כן. היה לו קשה. הם מדברים על בן גביר, שתלה תמונה של הרב כהנה אצלו בסלון. הם תלו תמונה של צורר רוצח מיליונים אצלהם.
תקשיב, רגע, אמרת בן גביר, אתה שמעת היום ש...
ניסו לחסל אותו.
שוב נתפסה חוליה, ששוב על הכוונת שלה היה עם, אני מבין שעם, איך קוראים לזה, עם רחפן.
עם רחפן,
לחסל,
כן.
לחסל את בן גביר.
טוב, האמת שבמקרה הזה השבק עשה עבודה טובה.
אני לא יודע אם יש בישראל, אם היה בישראל, ואנחנו בטח נשמע סיפורים גם בהמשך, שר שכל כך אוים ברמה, מה זה אוים? נתפסו חוליות שניסו לחסל אותו יותר מפעם אחת.
לא יודע אם היה שר שאוים כל כך, אבל היה שר שחוסל. על ידי ארגון טרור פלסטיני. היה שר שחוסל, רחבעם זאבי.
שאנחנו בבתי ספר היום לא ממש מדברים על זה.
אגב, שזה גם בניגוד להנחיות של שר החינוך, וגם בניגוד לחוק.
השר נותן הנחיות וזה לא...
בחוק יש יום זיכרון לזכרו של רחבעם זאבי, אבל בדיוק כמו שיש יום זיכרון, אגב, לזכרו של רבין, אבל לזכרו של רבין כולם מיישמים את זה.
זה יכול לפתוח דיון אחר. על מה מדברים ביום הזיכרון?
מורשת רבין, רוצה לפתוח דיון על זה?
לא, לא.
זה יהיה הדיון הכי קצר ever.
אתה יודע מה? אם בבתי ספר היו מלמדים את מורשת רבין, לא משנה מה הם היו אומרים במורשת רבין, אבל הייתי אומר, ניחה, אתה יודע מה מלמדים את הילדים ברצח, ביום רצח רבין? ביום הזיכרון לרבין?
כן, שהימין הסית.
לא, גם את זה לא. אתה יודע מה מדברים? כן? מה ילד בכיתה ד' ה' וו' יודע על רבין? הוא יודע על יגאל עמיר. הוא יודע שהיה יגאל עמיר, הוא יודע שיגאל עמיר הרג את רבין, בערך פחות או יותר, בזה מסתכם הידע של ילד בכיתה ג' ד' ה' ו' על רבין.
אבל זה מה שעושה את מותו של רבין לכזה טרגי.
הוא יודע שרבין נרצח, הוא יודע מי רצח אותו, זהו. עכשיו, כל הפעילות של רבין במשך השנים, פלמח, וששת הימים.
מתוך כוונת מכוון הם לא נכנסים... לתכנים של מה שרבין עשה, כי זה, יש בזה פן פוליטי.
לא בהכרח.
מה לא בהכרח?
למה, אין קונצנזוס?
רבין היה איש פוליטי, גם בהיותו רמטכ"ל.
אוקיי. רבין היה מקום המדינה, היה מ-48 ואחורה, אפילו בזמן הפלמ"ח, הוא היה שם.
אפשר לא, היה לקחת... אני לא בטוח שהם רוצים להיכנס לתכנים האלה.
לא, זה לא... רגע, רגע,
תקשיב. מה ילמדו ילדים קטנים? רבין כסגן אלוף כשקמה המדינה נתן הוראה לראות, או פקודת אש לראות על אלטלנה?
רבין היה בפלמ"ח. את זה הם לא ירידו. רבין היה בפלמ"ח. הנה יש לך עכשיו, נפתח לך פתח, ללמוד קצת על הפלמ"ח. מה הפלמ"ח עשה... ההתנגדות לבריטים,
זה מלמדים בשיעורי אזרחות.
באיזה כיתה ד'-ו? איזה שיעורי אזרחות?
מלמדים בשיעורי אזרחות.
אתה יודע מתי מתחיל מללמד היסטוריה בישראל? כיתה ו'. עד כיתה ו', אין היסטוריה. היסטוריה נכנסת ללוח זה שלהם, כיתה ו'.
הרבה גם מה להגיד על השיעורי היסטוריה בישראל, זה מועבר בצורה הכי
משעממת. ומה מלמדים בשיעור היסטוריה בכיתה ו', אתה יודע? כשלא למדת 5 שנים אחורה. אתה פעם ראשונה לומד היסטוריה בכיתה ו', מה אתה לומד? על היוונים. על היוונים. זה השיעור הראשון היסטוריה שלך, זה על התקופה של היוונים, ועל האימפריה היוונית, וזה, זה, זה מה שאתה לומד. בהיסטוריה.
טוב.
כן?
בוא נמשיך, נתקדם. אני מציע...
היום היה לנו לדבר על ההפגנה של...
רגע, לא, אז תכף, תכף. אנחנו נעשה קודם את פינת המיסוי, ברשותך, או בלי רשותך. לא, עם רשותך עדיף.
אני מוחה.
עדיף עם רשותך, ולאחר מכן אנחנו נקשקש כמה שאתה רק רוצה. סבבה? אז בואו נעבור.
ועכשיו, פינת המיסוי.
פינת המיסוי, אנחנו נדבר על נועל גילוי מרצון, נועל חדש-ישן שרשות המיסים החייתה בעקבות הגרעון התקציבי הגדול עקב מלחמת חרבות ברזל. פרסמה רשות המיסים נועל שמספרו 10/2025, שבעצם עתיד להכניס, אם נשפוט על פי פעמים קודמים שהיה הנועל הזה, פעמים קודמות שהיה נועל הזה, אז אנחנו מדברים על הכנסה של מיליארדים רבים של שקלים לקופת המדינה. מה זה בעצם נועל הליך גילוי מרצון? האזרח שהעלים מס לאורך תקופה מסוימת, מדווח לרשות המסים על כל המס שהוא העלים, מה שנקרא, משלם את מלוא המס, 100% מהמס, והמדינה נותנת לו חסינות מהליך פלילי. בעצם לא, הוא לא יחול עליו הליך פלילי, יש מספר תנאים. קודם כל, שהוא ידווח על כל המס שהוא העלים, בסדר? בלי יוצא מן הכלל, הוא ישלם את מלוא המס שהיה אמור לשלם על הסכום שאותו הוא העלים. כמובן, אם מדובר בשנים עברו, אז כולל ריבית והצמדה. תנאי נוסף, לרשויות אין מידע מקדים על אותה העלמה, ושלא נפתחה חקירה בנושא הזה, שגם אם הוא לא היה מגיע לרשות המיסים ומדווח על זה, רשות המיסים בעקבות החקירה שנפתחה הייתה יודעת על זה, אז גם אז החסינות הזאת לא תתקבל. מדובר על כל סוגי ההכנסה, לרבות הכנסה מעסק, הכנסה מניירות ערך, הכנסה משכר דירה, מקריפטו, מטבעות וירטואליים וכולי. בעבר הייתה אפשרות לפתוח את תהליך הגילוי מרצון בצורה אנונימית. אם מתקבלת תשובה עקרונית חיובית מרשות המיסים, אז זה הופך למשהו כבר יותר קונקרטי, ואז בעצם מגלים לרשות המיסים מי זה אותו אזרח שהעלים בעצם את המס. נכון לעכשיו הנועל החדש לא מאפשר הליך אנונימי, אבל, ויש פה אבל גדול, אם רשות המיסים החליטה שאותו אזרח, מהסיבות שמנינו קודם לכן, לא יקבל את החסינות המיוחלת, רשות המיסים לא תוכל להשתמש במידע שהיא קיבלה מאותו אזרח במסגרת ההליך. שזה בעצם יאמר מה שנקרא לזכותם, ואני, רשות המיסים, כגוף שלטוני, חייבת בתום לב, כך שאני באמת מאמין שכך באמת זה יבוצע. אני אגיד שלנועל הזה יש שני מסלולים, יש מסלול שומתי. מסלול שומתי זה אומר שהנישום, האזרח, שאלים את המס, הולך, בדרך כלל זה מייצג, יועץ מס, רואה חשבון, עורך דין, הולך לפקיד השומה, מזמין את עצמו לדיון, לפקיד השומה, יושבים, מדברים, עושים שומה וסוגרים עניין. יש את המסלול השני, שזה המסלול הירוק, זה המסלול המקוצר, אם תקראו לזה, שהוא בעצם מדבר על התיקון של הדוח רטרואקטיבית אחורה. הנועל הזה, אגב, חל על שכירים ועל עצמאים כאחד. מדובר על המסלול הירוק, אז יש מספר תנאים למסלול המקוצר הזה, למסלול הירוק. האחד, שלא מדובר על העלמה של מה, של הכנסה, על הכנסה של יותר מ-4 מיליון, זאת אומרת, זה עד 4 מיליון שח נכנסים לנועל המקוצר. במקרה של שכר דירה מדובר על עד 250 אלף שח, במקרה של קריפטו, נכסים וירטואליים, מה שנקרא, דיגיטליים, מדובר על רווח של עד 500 אלף שח, כשערך הנכס הוא עד 1.5 מיליון שח. חשוב לדעת ולהזכיר שלא הולכים, לא מומלץ, למרות שאפשר, ללכת לנועל גילוי מרצון באופן ישיר, חייבים ללכת עם ייצוג, מבחינתי חייבים, זה לא שאלה בכלל. מי יכול לייצג בנועל של גילוי מרצון? אז כמובן יועץ מס, רואה חשבון ועורך דין בלבד. אף אחד אחר לא יכול לייצג. אם תרצו, אני אשמח לתת לכם ייעוץ ראשוני ללא תשלום, 050-8822-330. תודה רבה, ואנו ממשיכים. אורן, אנחנו...
אז רגע, בוא אני אשאל אותך גם כמה דברים ש... קודם כל, נושא מעניין שאתה מעלה. למה, אני אשאל אותך שאלה אחרת, אם אני נגיד עכשיו, ואני לא, בסדר? אני לא, אבל נגיד, אם עכשיו היה פה מישהו ש... אלים, כאילו, למה כן לעשות את זה?
את נועל גילוי מרצון?
כן.
זה נורא פשוט. רשות המיסים, יש לה הרבה אפשרויות לבדוק את אותם הנישומים, מה שנקרא, את האנשים, את האזרחים. בין אם זה, יש כל מיני הסכמים עם מדינות בחול, מה שפחות היה בעבר, עכשיו זה הופך וצובר תאוצה, של תעדכן אותי לגבי, למשל, נדלן שיש לאזרחים ישראלים בחול, ואני אעדכן אותך לגבי נדלן שיש לאזרחים
שפעם היה יותר קשה למדינה לאתר את זה, עכשיו יותר קל.
הרבה יותר קל, רשות המיסים עולה על הדברים האלה, על בנקים בחול, נורא קל לאתר את הדברים האלה. אגב, יש החלפת חילופי מידע בינלאומיים בין מדינות, ואם רשות המיסים תשים יד על מישהו כזה שבעצם העלה, שמעל בעצם במיסים, רשות המיסים תפתח הליך פלילי, ואני רק אגיד שההליך הפלילי זה גם לפי פקודת מס הכנסה, יכול להיות שגם לפי חוק מע"מ, יכול להיות שגם לפי חוק ביטוח לאומי, אולי כספים חייבים גם שם, וגם לפי החוק לאיסור הלבנת הון, שכל החוקים האלה, תאמין לי, יכולים להכניס בן אדם לכלא.
לא כיפי. אבל, ואם זה, הכל מדבר על מישהו שיודע שהוא במזיד העלים דברים, ולא, לא בטעות, נגיד. זאת אומרת, טעות של הרואה חשבון, או טעות של, שהוא שכח להביא לרואה חשבון דברים.
זה כבר יותר מורכב, זה כבר עניין של, אם הייתה כוונה או לא הייתה כוונה. אני לא
אם זה טעות, בוא נגיד שיש לו טעות ממה, הבן אדם יש לו סתם, אני מרצה עכשיו,
מיסים,
יש לו 30 דירות שהוא מזכיר, ווואלה הוא שכח את ה-31 לדווח עליה.
אנחנו לא מדברים על זה.
אנחנו מדברים על דברים במזיד.
על הבן אדם ששכחת 30 דירות, לא שכחת אחת. אנחנו מדברים על אנשים שבאופן קבוע...
בסדר, כבר מצב כזה המדינה תסדר לו דיור.
שוכחים שהם מרוויחים, והם מרוויחים הרבה, ועוד פעם אני אומר, היו שנים... שזה בדרך כלל לפני הרפורמה הגדולה במיסוי הישראלי שנעשתה ב-2003 על ידי בנימין נתניהו, כשהיה שר אוצר, עד אז באמת אחוזי המס בישראל ששולמו היו מאוד מאוד גבוהים. מ-2003, בעקבות הרפורמה הזאת, השתנה אופן המיסוי בישראל, הוא חל על יותר אנשים, אבל המס, שיעור המס ירד, ירד באופן דרמטי. קח להם דוגמה מס חברות, שהיה 36%, היום עומד על 23%.
שזה עדיין לא נמוך.
לא, זה לא נמוך.
עדיין לא נמוך.
אבל המס ירד באופן דרמטי.
תקשיב, 23% מס חברות, זה אומר שחברה שמרוויחה X כסף, עכשיו צריכה לשלם רבע מהרווחים שלה, שהיא עבדה מאוד מאוד קשה עבורם, כמס.
יש.
זה לא...
החוקים החדשים לגבי חברות חלים, ויש הרבה מה לדבר על זה, אנחנו ננסה את זה. בהזדמנות אחרת, אבל זה לא רק על חברות, גם על יחידים. המס עכשיו הוא הרבה יותר נמוך, ריווחו את מדרגות המס, נתנו עוד נקודות זיכוי. גברים התחילו לקבל נקודות זיכוי על ילדים, מה שלא היה בעבר. באמת, הנטו של אדם שמכניס הכנסה ממוצעת בישראל, גדל באופן דרמטי. ולכן, אנחנו בנקודה שהמס בישראל לא יותר גבוה מהמס באירופה, הוא פחות או יותר אותו דבר. יש מדינות קצת יותר, יש מדינות קצת פחות, אבל אנחנו מקום טוב באמצע.
גם המע"מ אגב.
המע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חד משמעית. כן. אנחנו במקום טוב באמצע, ולכן באמת אין סיבה להעלים, כמו שפעם אנשים העלימו כסף ועשו כסף בשחור, באמת שאין סיבה, מה גם שהסיכון הוא כל כך גדול, ורשות המיסים לפעמים נתפסת על אנשים למען יראו ויראו, ואנחנו כולם קוראים עליהם בעיתון, שאנשים, אנשים נורמטיביים, כביכול נורמטיביים, אנשים שהעלימו מס, אימא לילדים שנכנסה לכלא לשמונה חודשים, אפילו לא על העלמת מס, על איחור בהגשת דוחות מע"מ, על דברים הזויים, אבל רשות המיסים לפעמים נתפסת על מישהו.
על זה מכניסים לכלא?
לגמרי. מע"מ זה חוק פלילי.
לא, אבל על איחור בהגשת הדוח?
כן, כן, זה היה משהו שהוא חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם. רשות המיסים הגישה עתירה לבית משפט. בית משפט נתן על תנאי לאותה גברת. והיא המשיכה לאחר בדוחות, גם בדוחות שהיה לה לקבל החזר, היא המשיכה לאחר. לא הבנתי את הדבר הזה, זה לא בשביל לא לשלם למע"מ, זה פשוט כי היא מאחרת. בדרך היא גם החליפה מייצגים וכולי, זאת אומרת, זה לא המייצג הבעיה, זה הנשומה הבעיה, העוסקת במקרה הזה, ובית משפט, אחרי התנאי שלה, היא הכרה במשך שמונה דוחות ברציפות בהגשת דוחות מע"מ.
דוחות שנתיים?
לא, דוחות מע"מ.
אוקיי.
דיווחים למע"מ.
שמונה חודשים?
כן, שמונה חודשים היא הכרה באופן רציף, הגישו כתב אישום שוב, והיא קיבלה שמונה חודשים בפנים.
וואו.
הגברת ישבה שמונה חודשים בכלא, סופו של דבר נשיא המדינה חנן אותה, אבל היא ישבה. אימא לילדים, סבתא לנכדים, נכנסה לכלא על איחור בהגשת דוחות מע"מ. אז רשות המיסים עושה באמת, האמת שאני חייב להגיד שבהרבה מקרים גם בצדק, יש אנשים שמתחכמים, יש אנשים שאין להם את הגבולות הנורמטיביים, יש גם התחכמויות מעניינות ומצחיקות ויפות. היה למשל מישהו שניקה מס במקור ולא העביר את המס לרשות המיסים, אז רשות המיסים הגישה נגדו תביעה, ואז הוא אמר לבית המשפט, מה אתם רוצים ממני? כתוב לנקות מס, לא כתוב להעביר את המס למס הכנסה. אז ניקיתי, המשרתי את זה אצלי.
יותר נקי מזה.
זה יצחי גם את השופט, אבל הוא חטף.
מפתיע.
כן, הוא חטף. אז זהו, אז יש, כן, זה נורא מעניין. יש פסקי דין מרתקים ברשות המיסים. מציע לכולם לקרוא את זה. טוב, אנחנו
שיר ונמשיך.
בוא, שיר.
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 יאללה.
שיר, תתחיל השיר.
לא כדאי. אתה מכיר את זה שאתה שואלים מישהו, אתה אוהב לשיר? כן, אז תשאיר אותנו לבד.
אז יאללה, בוא נקבע. אתה אל תשאיר אותי לבד עכשיו.
לאט לאט
ששני אוטובוסים חוצים את הכביש והחיים רצים למול העיניים. לא הייתי רוצה עולם אחר, לא הייתי רוצה
עכשיו, פינת הספורט.
ואיתנו יאלי אלוני, שלום יאלי.
שלום.
רגע, תנסה עכשיו.
הלו, בסדר?
אני חושב שכן, אני לא יודע, אתם שומעים אותו? שנייה.
יותר משניים אלוני ביחד, זה קצת, המיקרופון לא יכול לעשות את זה.
דבר עכשיו.
הלו, שומעים?
עכשיו.
כן, עכשיו שומעים.
אוכנה, אוכנה, אוכנה.
One to one to one one. One one. כן?
בוא נדבר, יש הרבה דברים בספורט בתקופה האחרונה.
רגע, רגע, אז אותך לא שומעים, רגע. עכשיו.
מה זה, זה כאילו אני או...
אמרת רק אלוני אחד. האמת שעכשיו יש שלושה.
אלוני הקובע. אז בוא נתחיל עם היותר חשוב, עם הכדורסל. תשמע, נבחרת ישראל בכדורסל.
מה יותר חשוב מביתר ירושלים?
לא, זה הכי חשוב.
קום צא החוצה.
בוא נתחיל במקום השני. הנבחרת בכדורסל...
איך אמר המנהל שלי בבית ספר? קח את הדברים שלך לך הביתה.
אז אתה הלכת?
לא.
הנבחרת בכדורסל גם לא רוצה ללכת הביתה, מסתבר. יש עכשיו טורניר אליפות אירופה.
אוקיי.
ניצחנו את... מי זה עכשיו? לפני צרפת. את מי ניצחנו?
סליחה לבורות, מי מאמן הנבחרת? אני רואה שאני לא הבורא היחידי.
לא, 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 אני אגיד לך. ארז בית הלחמי.
בית הלחמי.
מה אני אעשה?
וואו.
לא אני נתתי לו את השם. זה ככה, ככה יצא. ובקיצור, ניצחו את בלגיה, ניצחו, והכי חשוב, ניצחו את צרפת, שזה היפה. למה יפה? לפני המשחק עם צרפת, בהמנון, האוהדים שהיו שם, גם פולנים מקומיים, גם צרפתים, כנראה שחלקם, ושרקו בוז בהמנון של ישראל, מה שמאוד עצבן את השחקנים הישראלים, שעשה מאוד טוב למשחק עצמו. הדבר הראשון שהם עשו אחרי שניצחו את צרפת, זה הם רצו לטלוויזיה, למצלמות, ואמרו, אף אחד לא ישרוק בוז בהמנון שלנו.
באמת? כן, איזה יופי.
זה כנראה הציק להם ממש במהלך כל המשחק.
ונגמר תוצאה יפה, איזה 82-69.
כן, כן, וזה משהו כמו 10 נקודות פחות או יותר הפרש. כן. וצרפת, אני מזכיר, הייתה מקום, עד לא מזמן, מקום שני שלישי בעולם. זאת אומרת, זה לא... זה מדינה שכאילו כן, כן, הנבחרת היא...
מעצמת כדורסל.
כדורסל אירופאי בטוח, בסדר? זה לא בהיעדר ארצות הברית.
לא, ברור.
באליפות, אז היא כן.
באמת, תכניס את ה-NBA לפה.
מה שמעניין, שעכשיו יש לנו משחק מחר נגד סלובניה, שאם אנחנו מנצחים, אנחנו מקום ראשון בבית, בכל מקרה עלינו לשמינית גמר. עכשיו, אם אנחנו מנצחים את סלובניה, אנחנו עולים מהמקום הראשון.
ואז?
ואם אנחנו מפסידים לסלובניה, אנחנו עלולים לעלות מהמקום הרביעי, ואז יש יותר בעיה. עכשיו, מה שהכי מעניין, שגם הבית השני המקביל לנו, הוא מאוד מאוד בלגן, שהקבוצה הכי טובה שם יוון, אם היא מפסידה, היא תהיה מקום רביעי, ואז אם אנחנו נהיה מקום ראשון, אנחנו נפגוש אותם דווקא.
ככה זה ראשון ורביעי.
שזה לא טוב לנו. כן, ראשון נגד רביעי מהבית הקודם.
אני רוצה להגיד לך, כל פעם שהיהודים פגשו את היוונים, זה לא נגמר טוב.
לא, לא, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. ויוון, תקשיב, יש כמה נבחרות, אני אחסוך לך את הזה, יש 2-3 נבחרות שאחד מהם בטוח תיקח את האליפות הזאת, זה סרביה, גרמניה,
וואלה, סרביה.
ויוון. זה השלוש, מה שנקרא, משלוש תצא אחת. כנראה שסרביה, סרביה ממש היא המועמדת, וכולם מדברים עליהם וזה, אז אתה יודע, אם זה היה בווינר, ואני כשכולם, הייתי שם עליהם, אז אני הייתי נופל.
בדרך כלל כשכולם מדברים עליהם, אז כנראה שהם לא יקחו. ככה זה בדרך כלל עובד.
אתה יודע, יש 100% סיכוי שהם לא יקחו, אתה יודע מה צריך לקרוא בשביל שהם לא יקחו? שאני אשים 10 שקלים בווינר עליהם. אין מצב שהם לוקחים. אין מצב. אם אני שם עכשיו, עושה טופס ושם סרביה, כולם יקחו חוץ מהם. אז יש מצב אולי אני אשים.
שיהיה לך בהצלחה. בוא נדבר על ביתר ירושלים, את עשה... הייתה...
ביתר ירושלים זה...
טרייד אין עשתה.
יש, כן. בשביל זה הבאנו את יאלי. אתה יודע, בכדורסל אני קצת מבין, אבל בביתר ירושלים...
כדורגל זה יותר התחום שלי.
קודם כל, יאלי, אתה היית במשחק. נגד חיפה.
גם הוא היה...
אז לא, הוא פחות מעניין.
שטינקר.
איך היה משחק האווירה והכל, וזה משחק ראשון בטדי?
היה מדהים, היה 27,000 אוהדים, שקצת ביאס אותי דווקא, שהיה אזור שלם שלא היה בו אוהדים.
ראיתי, קצת כזה שם.
כן, בפינה בין המזרחי לקהל של חיפה, כדי שלא היה מכות.
בסדר,
אבל שים לב שאת החציצה הזאת של האוהדים, השער הזה שהיה ריק הרבה, שמו רק בין המזרחי לצפוני. לא שמו בין המערבי לצפוני גם חציצה כזאת. המערבי, יש כאילו, ממש מגיעים האוהדים של ביתר, עד המאוהדים של מכבי חיפה במערבי. במזרחי כן שמו חציצה.
אוקיי, בסדר, שעשו חציצה, אבל אני חושב שזה היה ממש מוגזם.
זה 2005.
אני ראיתי את זה בטלוויזיה,
שלא ננקרו.
ההפרש, בדיוק.
חבל.
4,000 כמה? 4,000?
אני הבנתי 2,500.
2,500.
לא. זה לא כולל מה שהיה בין בצד השני גם היה פס לבן, שגם כיסה.
זה בטח כמה, זה נורמלי, הפס הלבן הזה.
לא היה יותר זול לשלם ל... 30 מאבטחים נוספים שיעשו פס שם לאורך
הזה. לא היה יותר זול לשלם לעודי ביתר במזרחי.
שלא יוכלו את עודי חיפה.
שלא יפגעו בעודי חיפה. אני חושב שהיה יותר זול.
כן.
אני חושב שהיה יותר זול.
לא, עם עודי חיפה דווקא אין בעיה. עם עודי הפועל.
עד שמדליקים אותם.
תקשיב, זה לא אמיתי. כל משחק לא משנה נגד איזה קבוצה, עודי ביתר מקללים את הפועל. לא משנה מה.
ברור.
תמיד מקללים את הפועל.
הפועל הייתה בליגה לאומית עכשיו. שנה שעברה, הפועל בכלל לא הייתה בליגה. בסדר? זה לא הפריע לעודי של ביתר. מה זאת אומרת? כל המשחק כל המשחק, מקללים את הפועל.
זה לא...
כשהיא בכלל ובליגה.
זה לא רק אוהדי ביתר, גם אוהדי מכבי תל אביב.
גם אוהדי מכבי.
גם אוהדי מכבי חיפה. כולם שונאים את הפועל.
מכבי חיפה פחות.
לא.
פחות. עם הפועל. בשנים האחרונות הם יותר שונאים
את מכבי תל אביב. הפועל תל אביב זה דגל אדום, תרתי משמע.
היריבות הגדולה של מכבי חיפה זה בעיקר נגד בין מכבי תל אביב, אבל איפה מכבי, בתל אביב או בחיפה?
חיפה ומכבי זה חיפה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב זה היריבות הזה שלהם, אבל
הפועל
תל אביב זה מכבי וביתר. זה היריבות המעניינת. בסדר, מעניין.
זה מעניין אותי כאילו...
יש טריידינג שעכשיו עשו.
איזה אנשים מאוד מסוימים צריכים להיות בשביל להסניא את עצמם על כל כך הרבה אנשים בישראל.
קודם כל, אם מישהו באמת שונא, אבל באמת שונא, לא סינה ספורטיבית שזה מקללים במגרש, באמת שונא בגלל כדורגל...
זה החבר'ה של הפועל.
אז הוא אידיוט. לא, אז הוא
זה
אידיוט.
זה החבר'ה של הפועל.
אנשים, בואו, קחו דברים בפרופורציות.
איך הם ולא... הרימו שלטים כשהם שיחקו במשחק חוץ? אנחנו לא מייצגים את ישראל, אנחנו מייצגים את הפועל.
אז אני מפתיע אותך, השלט הזה נמצא עד היום ביציאה של הפועל.
יפה, ועכשיו אתה מבין למה שונאים אותם?
בסדר, סינה ספורטיבית זה נחמד, יותר מזה בוא, לא צריך...
מה, אני לפני שראיתי את השלט הזה, כשהפועל שיחקה במשחקי חוץ, אמרתי, אני תמיד לטובת קבוצה ישראלית. ואז ראיתי את השלט הזה, ואז אמרתי, פה הם איבדו אותי, מפה אני לא יכול לראות את זה יותר.
אבל אתה לא סותר את מה שאתה אומר, אתה היית לטובת קבוצה ישראלית.
העזרה.
הפועל תל אביב, היא לא שם ב... היא לא נכנסת לקטגוריה הזאת.
נכון. זה נכון.
לא, סתם. אנחנו בעד. אבל משהו מעניין היה טרייד היום בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. שבטרייד הזה ביתר ויתרה על...
על סילבה קני וזוהר זסנו. שסוף סוף הלך.
כואב שוויתרו על זוהר זסנו.
איך עשו את זה?
איך עשו שחקן כזה? עבדה גדולה.
אמין לי.
קודם כל, אני לא יודע איך ברצלונה לא לקחו אותו. כאילו, מי... תשמע, תראה, שחקן, אתה יודע, לא נעים, אולי הוא שומע, וזה... בסוף יחכה לי רימון מתחת לאוטו.
לדעתי, גמרו את העסקה הזאת עם זה, עם קני והכל וזה, ואז ביתר אמרו...
קחו אותו!
קחו גם את זסנו עליי!
לא, אני
לא אתה! לא, אנחנו לא צריכים, תודה. לא, קחו!
יש לך מקום באוטו?
תקחו!
יש לך מקום באוטו?
אין? שים בבגאז', קח אותו!
ממש, עכשיו תקשיב, העסקה הכי טובה שביתר עשתה, זה שהיא נתנה את זוהר זסנו, זה עסקה מעולה, עסקה מעולה, לא משנה,
באמת?
לא קיבלת.
גם אם היו מספסלים אותו, הוא בכלל לא צריך להיות בהרכב.
הוא צריך להיות בחוצה. הוא בחור נחמד. שחקן, בוא, לא, עזוב, בחור נחמד.
לא הייתי אומר שחקן.
בוא נסכם בזה שהוא בחור נחמד.
ממש.
בחור נחמד. זהו, זה מה שיש לנו להגיד על ביתר. יש עוד משהו לזה? ויש לנו... מה יש לנו עכשיו על האש? השבוע. יש לנו מחר משחק של הנבחרת בכדורסל. מה עוד יש?
בכדורסל יש עוד מעט גם את המשחק של הנבחרת נגד מולדובה, כן, ונגד
מולדובה, ואחרי זה
איטליה.
איטליה.
שזה מעניין מאוד.
שאם בטעות אנחנו נצחים את מולדובה, ובטעות יותר גדולה, אנחנו מוצאים טקו מאיטליה, מה שיוצא שעד הסוף יש לנו סיכוי להגיע בצורה כזו או אחרת עוד למונדיאל בטעות. אני מרגיע, לא יקרה. תהיו רגועים.
למה? ניצחנו את בלגיה, איך אתה יודע?
ניצחנו את בלגיה במשחק שנבחרת ישראל יודעת לנצח, סוג של משחקי ידידות, משחקים שלא קובעים שום דבר.
זה קלאסי.
מי שם את הגול?
ירדן שואה.
ירדן שואה.
נכון, ירדן שואה. עוד פעם, משחקים שלא קובע שום דבר לאף אחד.
או משחקים שהנבחרת שלנו יודעת לקלקל לאחרים, בעיקר לצרפתים.
בזה אנחנו טובים.
לקלקל לאחרים, אנחנו מעולים.
גם אם הצרפתים עושים את
זה. יאללה, אתה לא נולד בכלל.
מתי?
יאללה, במשחק של נגד צרפת.
שדפקו את צרפת?
כן.
מה, ב3-2?
זה היה, וזה נעשה למאזינים הצעירים, בוא נעשה רגע שיעור היסטוריה קטן.
רגע, אני אשים את המנגינה של עמוד האש. רגע.
שים לב מה קורה. היה שני משחקים לסיום מוקדמות המונדיאל. צרפת הייתה במקום הראשון או השני, התחרה עם בולגריה. מי ביניהם יעלה למונדיאל? שני משחקים לסיום, צרפת צריכה נקודה. משני משחקים. שני המשחקים שנשארו לצרפת, זה נגד ישראל בצרפת, נגד בולגריה בצרפת, ומשניהם היא צריכה נקודה אחת והיא עולה למונדיאל. Okay. העסק גמור. עכשיו באה ישראל, שלא עשתה כלום ושום דבר בטורניר הזה. אני חושב, או מקום אחרון, או היינו מקום אחד לפני האחרון.
אה, שזה הישג.
הפסדנו 5-2 לאוסטריה, ספגנו רביעיות חמישיות חופשי, כאילו אין בחר. באה ישראל, שאף אחד לא ספר אותנו, כולל הישראלים. הובלנו 1-0, ואז התהפכה הקערה, נהיה 2-1 לצרפת, שזה היה צפוי. ואתה יודע, חכינו שיהיה 3-1, 4-1, 5-1, כרגיל. מה שאז היינו רגילים. ופתאום נהיה 2-2 דקה 80 ומשהו, ו-2-2 עדיין צרפת עולה למונדיאל. נכון. עכשיו, אבל ה-2-2 השפיל אותם, כאילו מה, בוא, ישראל, זה כמו סן מרינו, מי זה ישראל בכלל? ואז הם תקפו ותקפו ותקפו, דקה 90, התקפה מצד שמאל, רוזנטל מוסר לאטר, אטר רץ בכלל, הוא לא היה בפריים של המצלמה. אתה לא רואה אותו, אתה רואה כאילו, המצלמה פתאום זזה, פתאום אתה רואה מישהו נכנס לפריים, בום, בועט ונכנס גול.
אטר, היה לו רגל חבל על הזמן.
מאיר תרגע.
מאיר אנשטיין איבד את הכל.
אה, זה עם המאיר תרגע. זה,
ה3-2 הגדול.
כן, זה שאבי רצון היה הפרשן, ומאיר אנשטיין איבד צרח, גול, בגול השני, בגול השני הוא איבד את הכל, בגול השלישי כבר לא נשאר לו שום דבר. אז אבי רצון אור לו, מאיר תרגע. אבל זה הישג הכי גדול.
אני רוצה להגיד לך.
תקשיב, זה היה אירוע. עכשיו, מה שהכי יפה היה, שעדיין בשלב הזה, צרפת, פייבורית, התנהלות למונדיאל, וג'אן פייר פאפן, והיה להם שחקנים, ג'ינולה, אחלה קבוצה. הם היו אחת המועמדות לזכות במונדיאל. ואז, שבוע אחרי זה...
אני חושב שמאז הצרפתים שונאים אותנו.
תקשיב, שבוע אחרי זה, הם משחקים נגד בולגריה, מובילים 1-0. הם צריכים טקו, מובילים 1-0. הבולגרים משווים ל-1-1, דקה 92, מנצחים את הצרפתים, 2-1, ובולגריה עולה למונדיאל, וצרפת נשארת בבית.
יאללה.
מה לעשות?
ואני חשבתי שהבולגרים זה רק גבינה.
ממש, תאמין לי, מה זה, הכניסו להם את כל הגבינה, הכניסו להם.
טוב.
היה אירוע.
אנחנו נצא לשיר.
שיר, ואחר כך עוד קצת פוליטיקה, כי לא התחממנו מספיק.
ממש לא, יש לנו עוד הרבה מלקשקש.
אז אני שם אותי על אופו מפזר על זה שקרים והתרגלתי לטשטש את הכאב בחברים והתמכרתי אל הכיף שמחסה את הפצעים אבל נמאסתי לישון לבד ולמה לך? תגידי למה? לקחת אותי עם כל הסיפור הדרמה תגידי למה? קשה לי העובדה הזאת לדעת שאת פה אבל אני עוד שמה תגידי למה? תאורה שלי כולי מים עמוקים בתוך בער של קרמה ואיתך הכוונות טובות רצות על הכוונת שלי אבל גם תסביכי אם את לא יודעת כמה שלא אקבל את כל הטוב הזה שלך שלא אכבד את התמימות הזו שבך שסתם אזרוק עוד מתנה של אלוהים באלוהים את מדהימה ומי אני בכלל אז אני שם אותי אלופ ומפזר על זה שקרים והתרגלתי לטשטש את הכאב לחברים והתמכרתי על הכיף שמחסה את הפצעים אבל נמאס לי לישון לבד ואין לי כוח לדבר על זה יותר עם ההורים אני רוצה להשתפר, אני רוצה להאמין שזה הכל פה מתוכנן וזה הכל פה אלוהים אבל נמאס לי לישון לבד אז למה לך? זה לא בסדר לבוא עם כל הטוב הזה לתוך החדר תני לי לנקות, תני לי לסדר כל מה שמבלבל אותי, כל מה שממרקר ילדה יפה, הדור הזה הוא לא שלך טיפך נקי והעולם פה מלוכלך וגדול את מתנה של אלוהים ואלוהים אני עדיין לא שחררתי את הגלגל אז אני שם אותי אלו פה מפזר על זה שקרים והתרגלתי לטשטש את הכאב בחברים והתמכרתי אל הכיף שמחסה את הפצעים אבל נמאסתי לישון לבד ואין לי כוח לדבר על זה יותר עם ההורים אני רוצה להשתפר, אני רוצה להאמין שזה הכל פה מתוכנן וזה הכל פה אלוהים אבל נמאסתי לישון לבד
טוב, חזרנו, וכמו שאתה מבין, זה תפס אותי בהפתעה, כמו הרבה דברים שתופסים אותי בהפתעה.
סיום השיר תפס אותך בהפתעה, תהיה לאן הגעת.
יאללה.
בוא נדבר על משהו שאתה לא יודעת שאני רוצה לדבר.
איך הוא אמר פעם בארץ נהדרת? החיים שלך פנקוטה ואתה מתווקווק עליי.
פנק אותה.
אני אוהב את המתווקווק.
פנק אותה.
פנק אותה.
מה זה? פנק אותה. אז פנק אותה.
פנק אותה. וואי, תקשיב, הקטע עם הישראלים. אני לא יודע איך הורידו את זה. אני לא יודע איך הורידו את זה. זה אחת הסדרות הכי טובות שהיו ever.
מי שרוצה לצחוק באמת, 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 דיברנו על זה קודם.
ואם חפשים אותך, אתה במקלחות.
תקשיב, בובה של לילה, עם השלישייה, עם הזוג, מתוך השלישייה של מה קשור, עם יצפן, מי עוד שמע? זה השוס הגדול. תקשיב. הם גדולים ברמות, הם גדולים, אין דבר כזה. זה משהו, מי שלא ראה, תקשיב. לא משהו אם אוהבים ספורט או לא. תראו את זה, זה מצחיק בטירוף.
לא, זה מצחיק, האמת שראיתי כמה קטעים נפלתי עכשיו.
הם משתוללים שם, מרשים לעצמם לדבר, כאילו זה בשנות ה-90, אתה יודע, בשנות הזה.
וואי, תקשיב, יצפן, הבן אדם לא נורמלי.
לא, יצפן משתולל.
הבן אדם לא נורמלי.
מה שיפה, יצפן...
אני לא מפסיק לצחוק עם האיש הזה, לא מפסיק.
מה שיפה, ביצפן, הוא לא באמת מבין בספורט בכלל. הוא לא מבין, באמת? הוא לא מבין, הוא יורד על אנשים, הוא יורד על אנשים ולפעמים, אתה יודע, הוא יורד על מישהו, ואז יש צחוק בקהל, ואז הוא מסתכל, הוא אומר, זה מצחיק? לא, אני לא מכיר אותו בכלל. ממש, ברמה כזאת, יש לו קטעים.
לא, הוא חזק. חזק.
אבל רגע.
גם זה, איך קוראים לו? ישראל, איך קוראים לו? כן. מה קשור?
יש את, איך קוראים להם?
ישראל
מיכאל, השבילי. ישראל. גם כן, עכשיו הייתי את הקטע עם יצפן, יצפן משתגע, וישראל מחזיק את עצמו לא להיקרה.
לא, הם נקראים שם, הם משתוללים לגמרי. תקשיב, בוא נדבר על מדינה שניצחנו אותה עכשיו בכדורסל, אפרופו, ומסתמנת להיות אחת המדינות באירופה שמובילות קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי נגד ישראל, לא מפתיע, בלגיה.
חשבתי צרפת, כי החבר של יאיר לפיד עושה את זה.
על צרפת כולם מדברים, אבל יש מדינה, ותכף אני אסביר למה היא כן חשובה. מעבר לשוליות שלה אולי באירופה, אבל היא יושבת על מקום באירופה מאוד אסטרטגי מבחינה של, נקרא לזה לוגיסטית. בסדר? בלגיה, עכשיו היום ראיתי שנתניהו דיבר נגד ראש ממשלת בלגיה, בגלל זה עלה, שהוא קרא לו מנהיג חלש שמאכיל את הטרור. זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה לפגוע במדינת ישראל, הם עושים את זה מטעמים. סליחה שאני אומר, אני אומר את זה בתור פרשן, בסדר? אין לי שום
מותר לך להגיד מה שאתה רוצה.
אני אומר את דעתי נטו, אני לא רואה בזה שום דבר מלבד אנטישמיות. מלבד שנאת ישראל, תאורה, כמו של פעם, בימים הטובים של אירופה. ואני אגיד לך למה, מה עוד, אני אגיד שאנשים פחות יודעים. אנחנו באים, אני בא מתחום הלוגיסטיקה, מתחום השילוח הימי בעיקר, ומה שבלגיה עושה למדינת ישראל זה סבוטאז'. בלגיה, אנדוורפן, יש להם נמל אנדוורפן, יושבת בצפון אירופה, והאוניות שמגיעות לישראל, יש להם מסלול מסוים. רובם מתחילות באנגליה, אחר כך יש לך את גרמניה, הולנד, בלגיה וישראל. זאת אומרת, בלגיה זה הנמל בצפון אירופה, הנמל האחרון בדרך לישראל. מה שבלגיה עושה, היא לוקחת באופן, גם באופן אקראי וגם באופן לא אקראי, זאת אומרת, היא מחפשת את הפיקנטריה שם, ואומרת לאוניות שיש עליהן מכולות ישראליות, את המכולות 1, 2, 3, כשאתם עוברות דרך אנדוורפן, תורידו אותם לרצפה. פה אנחנו רוצים, המכס של בלגיה, אנחנו רוצים לבדוק אותם. עכשיו, שתבין, זה אוניות שהמסלול שלהם הוא נקרא מסלול ישיר לישראל.
זהו, אני לא מצליח להבין.
מה הכוונה? זה לא שיתור.
זה לא אמור, בדיוק, זה לא אמור לעבור במכס הבלגי.
זה לא אמור, זה לא יורד.
זה לא נכנס לבלגיה.
אוניות שיתון זה אוניות שיורדות נגיד בבלגיה, המכולה פיזית יורדת שם בנמל,
ואז
באה אונייה אחרת, לוקחת אותה, אונייה אחרת עם שם אחר, לוקחת אותה ולישראל. לא, זה אוניות המסלול ישיר לישראל, הן פשוט עוברות בים של בלגיה, מורידות חלק מהמכולות, את המכולות הישראלית הן לא אמורות להוריד, אז הן לא מורידות, אבל המכס הבלגי רואה את המניפסט של האונייה, ואומר, מכולות 1, 2, 3, תורידו בבקשה, אני רוצה לבדוק. עכשיו, עצם ההורדה של זה, זה משהו דרמטי, זה משהו שכמו שאני אומר, באוניות ישירות לא קורה כמעט, זה נדיר, זה אירוע, אתה יודע, אלה אם כן, אתה רואה שם חומר נפץ, אתה רואה שם דברים כאלה.
מידע מקדים על משהו.
כן, זה בסדר, אבל באופן כזה, עכשיו מה שהם עושים, הם אומרים, אוקיי, יש פה מטענים שנראה לי שהולכים לשרת את רשויות הביטחון בישראל, תוכיחו לי שלא. ועכשיו אותו יבואן ישראלי צריך להתחיל להביא הצהרות וזה, והמכס הבלגי לא מוכרח לקבל את ההצהרות האלה. הוא הביא הצהרה, שזה לא, הוא לא מוכר את זה לתעשייה הצבאית הישראלית, הוא לא מוכר את זה לרפאל, הוא לא מוכר את זה לצהל, הוא לא מוכר את זה לאף אחד, זה הולך בשביל לצרכים X, Y וZ, יש הסבר. עכשיו המכס הבלגי יושב וחושב אם לקבל את ההסבר, לא לקבל את ההסבר, והוא עושה מה שבא לו.
מי הם בכלל, גם אם הוא מוכר את זה לרפאל, מי הם בכלל?
לא, אין דבר כזה, זה עובר דרך המים הטריטוריאליים של בלגיה, ולכן יש להם זכות לעשות את זה. זכות יש להם, אין ספק. רק אף אחד לא עושה את זה, חוץ מהם. זה עבר קודם, כשהמכולה הגיעה לבלגיה, זה אומר שהיא יצאה מאנגליה, זה עבר את המכס האנגלי.
יש.
זה עבר את העיניים של הגרמנים ושל ההולנדים, ואז זה הגיע לבלגיה, ושם זה נעצר.
יש משהו שמדינת ישראל יכולה להכאיב לבלגים?
שום דבר. שום דבר.
אני חושב שכן.
מה? להפסיק לראות דרדסים?
לא, ריבונות. החלת הריבונות על יהודה ושומרון.
אתה חושב שהבלגים כאלה אינטליגנטים שהם מבינים מה זה ריבונות, הם מבינים מה זה יהודה ושומרון? הם עושים את זה מטעמים.
הם מבינים שהם לא רוצים את זה.
הם, לא, לא. הם עושים את זה, כמו שאני אמרתי. אני עוד פעם,
אגב, החלת ריבונות על יהודה ושומרון, אני חושב שכבר מזמן היו מיישמים, אלמלא אותם מדינות שחתומות על הסכמי אברהם, שזה עלול לפגוע בהסכמי אברהם.
הם עושים את זה, כן, אבל אתה הלכת לכיוונים אחרים. אם אנחנו מדברים על בלגיה כבלגיה, הם עושים את זה מטעמים רק של שנאת ישראל. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אנטישמיות, זה שנאת ישראל תאורה, זה הכל, זה הכל. אז א', מי שחושב שזה קשור למלחמה,
אין אפשרות שהמקום האחרון שהאוניות יגיעו אליו לפני ישראל יהיה מדינה אחרת?
כן, אתה צריך לשנות את הקו של המסלול של האוניות, זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט, אנחנו מדברים על שינויים ברמה של מיליונים רבים של דולרים, זה לא, נגיד אם עכשיו, בוא נגיד ככה, כל החברות הזרות לא ישנו את המסלול שלהם בגלל ישראל. צים למשל, גם לא כל כך תשנה את המסלול שלה בגלל ישראל, כי צים יש לה אינטרסים אחרים במקומות אחרים בעולם, ולשנות את המסלול זה לא דבר קל ופשוט. בעיה. זה בעיה. עכשיו, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה הרבה יותר מבדרך כלל, שבדרך כלל זה לא היה קורה אף פעם.
טוב, אז אין ברירה, צריך להשתמש בקלף הבאס שלנו.
שזה?
דונלד טראמפ.
פחות מעניין את בלגיה.
ראית מה עשו, מה עושה לקנדים? הקנדים
כן,
עשו רעש.
הקנדה יש לו קלפים.
מול ישראל, אמר לקנדים, הקנדים אמרו, סליחה, חזרנו בנו.
כן, אבל יש הבדל ביחסים בין קנדה וארצות הברית לבין בלגיה וארצות הברית.
לא יודע, לא יודע.
עובדה.
בוא נראה אם הוא יטיל סנקציות על מנהיג הבלגי.
ואני יכול להגיד לך, שבתוך התחום, שעוד פעם, אני אומר את זה מידע ומניסיון, ואני רואה את זה ביום יום שלנו, בתחום של הלוגיסטיקה, פנינו לא פעם למשרד החוץ, פה בישראל, ונהננו בזה שמשרד החוץ מודע לזה, יודע את זה, ואין לנו מה לעשות. אין לנו מה לעשות. בסדר.
טוב.
אבל...
אני חושב שלא נשארה
ברירה. א', אנחנו צריכים להיות מודעים לפחות לדבר.
אלא מחר עד לצהריים לכבוש את בלגיה. אין ברירה.
אין לנו, ואז אנחנו נאכל שוקולד בלגי.
כן.
הוא כבר לא יהיה שוקולד בלגי, הוא יהיה שוקולד ישראלי.
ישראלי? לא, אז לא, אז לא.
בוא נקרא לו ורד, ורד הגליל.
תקשיב, עכשיו עוד נושא שאני הייתי רוצה להעלות עכשיו ככה לקראת סיום, זה הנושא של הפרעות בירושלים. תקשיב, הבלגנים שעושים אותם אנרכיסטים, אני לא יודע אפילו אם זה אנשי שמאל, זה
אנשים.
אנרכיסטים.
נקרא להם אנשים.
שהחליטו שהם מבעירים את המדינה, ועד עכשיו הם הבעירו רק מדורות באיילון. עכשיו הם מתחילים גם להבעיר מכוניות. הם מתחילים להעביר פחי אשפה.
זה היה מכוון או שזה תאונת עבודה כזאת?
זה לא ממש משנה.
נכון.
כשאתה נכנס לעשות שוד ובטעות הרגת מישהו, אז הרגת אותו במהלך שוד. אותו דבר, אתה הדלקת פח אשפה, נשרף אוטו, יכול גם היה לשרף בית. ומה שקרה, גם אותם אנשים שאלו על ה... על ה...
אגב, האוטו הזה, אתה יודע, שהוא שייך למשפחה של מילואימניק.
שאלו על הגג בספרייה העירונית.
למה?
מה יש להם לעשות בגג של הספרייה העירונית?
ואתה יודע מה אני
אולי
חשבתי?
אולי הם הלכו לבקר את ההוא, שי ניצן.
אתה יודע על מה אני חשבתי?
נכון, שי ניצן.
חס וחלילה, אחד מהשוטרים שעלה לגג לפנות אותם היה נופל. נגיד, זה שווה את זה?
תגיד לי,
זה שווה את זה?
איך הם עלו לגג?
אתה יודע מה? הגג, בוא נלך לאקסטרים.
הגג, אני בטוח, בטוח, בלי לדעת, שהגג לא סגור. לא, סליחה, לא פתוח 24-7. אני מניח שמישהו מהספרי העירונית פתח להם את הדלת.
לא, לא בכך. תשמע, בוא, אני איך? מצירתים. לא יודע, לא, 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 לא ניסיתי לעלות לגג של הספרי העירונית אף פעם בחיים. אני גם לא אנסה. אבל,
תראה מה האנשים
אבל
עושים
זה לא האישו,
בשביל פה... לקרוא ספר בלי שיהיה להם כרטיס בספרייה.
אבל העניין הוא שבאמת, עזוב, נגיד שוטר נופל מהגג חס ושלום וזה.
כמו כלום יכול לקרות.
שוטר, אתה יודע, בהפגנות האלה, אין מצב בעולם ששוטרים ומפגינים לא נפגעים, לזה נשברת הרגל, לזה נשברת היד, לזה... איפה זה עוזר לי? איפה זה משרת המטרה? איפה החטופים חוזרים? עכשיו שרפת את המדינה, שרפת את הרכב, יופי. ועלית לגג וכולם ראו אותך ומחאו לך כפיים. ו... אז עכשיו החטופים יחזרו, החמאס יראה שאתה שורף את איילון, או את קפלן, או את לא יודע מה, ויגיד, יו, הם שורפים את הכבישים,
גם,
בוא נחזיר את החטופים.
גם אותם אנרכיסטים,
עכשיו,
כשאתה
רגע,
שואל
הדבר,
אותם...
השוס הגדול אומרים לך, בשביל להגביר מודעות, באמת, אצל מי אתה רוצה להגביר מודעות? יש מישהו בישראל שלא אומר את המילה חטופים 20 פעם ביום, ברצינות, לא, אתה רוצה להגביר הם, מודעות, עצמי, אצלי?
הם באמת ובתמים מאמינים, לא יודע איך זה קרה.
לא, זה שטויות.
תקשיב, תקשיב, שנתניהו, הם מאמינים
הוא
בזה.
הוא האשם.
הוא לא רוצה להחזיר, לא. לעזוב השם. השם, אתה יכול להגיד, הוא ניסה ולא הצליח. הוא לא רוצה להחזיר אותם. עכשיו, זה אבסורד. זה שהוא החזיר כבר מעל 200 חטופים מתוך 251, זה לא חלק מהעניין, זה לא רלוונטי. שמעתי היום את... איך קוראים לו? רם בן ברק. נדמה לי זה היה הוא? כן, לא חשוב. אחד מהשמאלנים. שמדבר על זה שנתניהו החזיר כי לא הייתה לו ברירה בגלל הלחץ שהיה עליו, הוא החזיר. אז אני רוצה להבין. בגלל הלחץ שהיה עליו, הוא החזיר. זאת אומרת, אפשר גם לקרוא לזה לחץ? נגיד שכן. בוא זורם איתו. אפשר לקרוא לזה קשוב לעם. בגלל שהוא קשוב לעם, הוא הבין שהעם רוצה.
אבל אני, בוא אני חדש לך. נתניהו לא יכול להחזיר חטוף אחד, לא יכול להחזיר ציפורן של
ברור
חטוף.
ברור שלא.
כי הוא לא מחזיק אותם. הוא לא יכול להחזיר אותם. הוא יכול לנסות בכל מיני דרכים, בכל... בסוף מי שיחזיר אותם, זה מי שחטף אותם.
בוא ננסה ללכת רגע אחורה. תגיד לי אתה, זה לא היסטוריה עתיקה, זה ממש לא מזמן. אוקטובר 23 היה את היום הארור הזה. התחילה מלחמה. מספר ימים לאחר מכן חזרו, כמעט כל החטופים שחזרו מאז. זאת אומרת, כמות, כמה, 100 חטופים חזרו מאז? משהו
היה
כזה.
היה נגלה גדולה.
נגלה ענקית.
כן.
מה נתנו בתמורה?
הפסקה של כמה ימים.
הפסקת אש. כמה מחבלים שחררנו? אף לא אחד.
לא נראה לי ש... כן.
אף לא אחד. איך זה קרה?
הם רצו את ההפסקה.
כי הם חשבו שצהל הולך עכשיו לקרוא להם את הצורה, ולכן הם אמרו, אנחנו נעשה הכל... על מנת שצהל לא יכבוש עכשיו ויקרא לנו את הצורה. זאת אומרת, אך ורק לחץ צבאי היה שם, והלחץ הצבאי גרם לשחרר כמעט את כל החטופים החיים.
תקשיב, אנחנו הצענו להם במהלך התקופה, מי שלא יודע, וכל הגאונים שמביאים רעיונות, אתם נותנים רעיונות שכבר ניסו אותם, ניסו ליישם אותם, כן. וזה לא עבד. בוא. אבל בוא ננסה עוד
אני
פעם.
אני אוהב יותר את אלה שאומרים לך...
למשל, רגע,
בוא,
רגע, רגע, בוא, למשל.
בוא, קודם נחזיר את החטופים הציעו, על ידי הסכם, בוא. ואחר כך נכבוש את העזה.
רעיון מעולה.
גאוני.
אתה יודע מה קניתי?
איך לא חשבו על זה?
תחזיר. תחזיר. חבורה. אנחנו ראינו פה את הבחור שכזה מהמפלגה של יאיר עתיד, של יש עתיד, לא זוכר איך קוראים לו, זה לא כך משנה, סליחה שאני אומר, לא מהאנשים הכי מבריקים, לא בכנסת, ובטח לא במפלגה של יאיר לפיד, לא שיש לו הרבה שם, ונתנו לדבר, ואז, ביבי, ביבי, חטופים, ביבי, חטופים, הוא לא מחזיר, הוא לא רוצה, ואז שאלתי אותו שאלה בסיסית, שכנעת, מחר יש בחירות, מחרתיים אתם מקבלים לבד, רק אתם, 80 מנדטים, 80, יש עתיד מקבלת 80 מנדטים, אתה ראש הממשלה, אתה שר הביטחון, אתה שר, אתה תעשה מה שאתה רוצה. תחזיר את החטופים. איך אתה מחזיר את החטופים? מה הוא אמר? אתה זוכר?
לא, הוא לא ענה.
זה מסובך.
כן, כן, כן.
אז אני לא מבין. זה מה שאני אומר שזה מסובך. אתה אומר שזה נורא פשוט. ביבי לא מחזיר אותם. קח את השלטון. אתה תחזיר אותם? אתה מחזיר אותם? קח, קח את השלטון.
לא, אבל יש כאלה שאומרים, כן, אפשר להחזיר אותם.
בטח שאפשר.
על ידי זה שאתה עושה הסכם הפסקת אש עם חמאס.
תעשה, אבל הם לא רוצים. לא, אתה תעשה, אבל הם לא רוצים. לא, אתה תעשה.
בתנאי קנייה, בתנאי קנייה אולי כן.
מה זה תנאי קנייה?
קנייה.
הם רוצים,
אתה יוצא, אתה יוצא מעזה, אתה יוצא מפילדלפי.
עזוב את זה.
צהל לא נמצא, רק שנייה.
אתה יצאת לחמאס.
החמאס משקם את עצמו, הכספים נכנסים לתוך הרצועה.
ואחרון הם נותנים לך מתי?
ובסוף התהליך,
מה זה תהליך?
האחרון יגיע.
שיקום עזה.
כן.
הם רוצים את החטוף האחרון לתת לך אחרי ששיקמת את עזה. עוד 10 שנים.
על השמאל זה לא...
אתם נפלתם על השכל.
זה לא מפריע.
איזה חטוף יישאר שם 10 שנים? איזה חטוף יישאר 10 שנים? נראה לכם?
כן.
זה נקרא, זה נחזיר את כולם עכשיו? עכשיו זה לא יקרה. ברוך שזה לא יקרה עכשיו. אני לא מצליח להבין את זה. דרך אגב, אחד ההצעות שאמרו שלא מציעים ולא מציעים ולא יוזמים ולא זה, אחד ההצעות הייתה הצעה שהיא מאוד טוב, ברציונל, מאוד טובה גם לחמאס. והצעת את זה כמה פעמים. אמרת לחמאס, תקשיבו, קחו את כל ההנהגת החמאס שנשארה בעזה, שחיים, בסדר? אני נותן לכם כרטיס לכיוון אחד לקטר, אף אחד, ונותן לכם הבטחה בגיבוי אמריקאי, אף אחד לא נוגע בכם. לכו לקטר, עם המשפחות שלכם, לא נוגעים בכם. לא נוגעים בכם, לכו לקטר. הם לא רוצים.
ברור שהם לא רוצים.
הם אמרו לך לא. הם אומרים, הם לא רוצים. אבל בוא נגיע איתם להסכם. אוקיי? זה נורא קל להגיד. זה נורא קל להגיד.
תקשיב, זה גם
נורא... לפחות יהיו מודעים שזה עניין טיפה יותר מורכב.
זה נורא הגיוני.
כן ביבי ולא ביבי.
ברגע שיש לך מגן אנושי, כמו בדמות החטופים, יש לך מגן, יש להם מגן אנושי. איזה סיבה יש להם...
להחזיר את האחרון.
להחזיר את החטופים האחרונים.
באמת.
עכשיו אנחנו כבר באחרונים. אנחנו מדברים לא על אלה שהלכו לעולמם, אנחנו מדברים על חטופים חיים.
נכון.
אז אנחנו מדברים על סביב ה-20. 20 חטופים חיים זה לא הרבה.
נכון.
זה המגן האנושי שלהם. איזה סיבה יש להם להחזיר את זה אליהם? כן, הם רוצים למות.
לא, זה שלמות לא מפריע להם. הם רוצים לנצח. ואם הם יחזירו את ה-20 האחרונים, איך הם ינצחו?
כן.
איזה קלף יישאר להם?
טוב.
זה הקלף האחרון.
סיימנו עוד תוכנית. היה נחמד, נעים וטוב, לכן אומר לכם שלום ונתראה שוב בקרוב.
בעזרת השם.
אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, שבוע הבא אני פה לבד, ואני בכלל מהנדס. אז אנחנו נתראה שבוע הבא, יום רביעי בשעה 8, שיהיה שבוע טוב וכל טוב, ביי ביי.